כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
בבל בוי, כתבתו של ארי ליבסקר מתוך מוסף כלכליסט, נובמבר 2019. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא, אמיר אשר, עריכה טכנית, רועי ברינה. מהפנטהאוס הגבוה בישראל ומדירת היוקרה שמעל הכותל, אשר בן עוז מציג את המופע של אשר בן עוז. העוני בבית שען, הישיבה בכלא בעקבות הונאה בענף המגנטים, העסקאות על קרקעות, המרצדס, התכשיטים, הסיגרים, הקוניאק, הקשרים, הלכלוכים, הכסף. תמיד הכסף, והשכנוע העמוק שהוא האיש החזק בישראל. הצצה מאלפת לעידן הנדלניסטים עם אגוטריפ, שניזונים מהבועה ומנפחים אותה. אני האדם המשפיע ביותר על מחירי הנדלן בארץ. יש לי החלק הכי גדול בעליית המחירים ובטירוף בשוק. לאשר בן עוז יש אגו, כסף, מלא נדלן, סיפור חיים פטלטל, עבר פלילי ופה שלא עוצר אף פעם. השם שלו הבהיק לאחרונה בשולי החדשות, כשבסוף אוקטובר דווח שהוא קנה את הפנטהאוז הגבוה בישראל, במגדל משה אביב ברמת גן. 400 מטרים רבועים עם נוף לכל גוש דן בשווי של כ-10 מיליון שקל, לפי ההערכות. חוץ מזה יש לו וילה בבית שען שבה גדל, וילה באפולה ודירה ברובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים, שצופה אל הכותל, שגם אותה קנה ב-10 מיליון שקלים. ומרצדס S560E חדשה, 2 מיליון שקל הוא אומר, עם נהג צמוד, העוזר שלו אורן, ועוד נהג לימים שבהם אורן בחופש. לא קל להיות צמוד לבן עוז האינטנסיבי בלי הפסקה. ושרשרת יעלומים, וצמיד יעלומים וטבעת יעלום. 500,000 שקל כולם ביחד לדבריו. ורולקס, 80,000 שקל, הוא ממשיך לפרט. אבל שום דבר לא עושה רושם על אנשים כמו המרצדס שלי. הוא יושב במושב האחורי, לצידו בקבוק קוניאק ארמניאק, $5,000, אני שותה רק קוניאק, הוא אומר, וחבילת סיגר עם קוהיבה. ביבי היה מת לעשן כזה סיגר, כי הוא מעשן רק מה שנותנים לו. הוא מסיר מהסיגר טבעת, נייר מהודרת, הוא מסביר, בלי זה הסיגר עולה 400 שקל. ברגע שהוספת את החישוק, זה עוד 300. השבוע סיימתי חבילה כזאת, היא שווה בערך 50,000 שקל. אני חי טוב ולא מתלונן, הרבה רוצים לחיות כמוני, אבל אף אחד לא מוכן לעבוד כמוני. בשיחה אחת הוא אומר לי שהוא עובד כל היום, באחרת אומר שהוא עושה עסקאות נדלן, אז יש לו את כל הזמן שבעולם. הוא מתאמן הרבה בחדר כושר, שבמגדל משה אביב. אם יש יום שאני לא מתאמן, אני לא מרגיש טוב עם עצמי, הוא אומר, ועם מדריך שחייה צמוד. הוא עושה לי סיבוב בפנטהאוז במגדל, שבעבר גר בו ארקדי גיא דמק. הראות טובה, רואים עד ירושלים. העיצוב אוליגרכי. טפטים לבנים, הרבה מראות. חדר שינה ששטחו 60 מטר רבוע, ובו ג'קוזי ענקי הצופה לקרח. גם חדרי השינה האחרים, המיועדים לשני ילדיו הקטנים של בן עוז, בן 42, גדולים באופן שזר לישראלי הממוצע. הכל גדול. הדבר הראשון שאני רוצה להביא לכאן זה טלוויזיה 80 אינץ', הכי גדולה שמצאתי. וכמובן רהיטים של נטוצי. בימים שאחרי הביקור שלי שם, הוא שולח לי בוואטסאפ תמונות של רהיטים, הוא מציין שזה לא נטוצי, משהו יקר יותר. כן, לקח לו זמן לרהט את הדירה הריקה. הוא בכלל רוצה למכור אותה, ב-15 מיליון שקל. אבל אני אגור כאן עד שאמכור. ביום אחר אנחנו נוסעים לדירה שברחוב מסגב לדח בעיר העתיקה. אורן מוריד אותנו, ובן עוז מאבד את הדרך בסמטאות. אף פעם לא הגעתי לכאן בלי אורן, בלעדיו אני לא מצליח להסתדר, הוא אומר. הוא הכיר את אורן כשזה היה מנהל משמרת, באחת ממסעדות היוקרה שבן עוז נוהג לפקוד, לפחות אחת לשבוע, סיטרה, שבמתחם סי-אנסן בתל אביב. כשאנחנו מגיעים לבית הירושלמי, אנחנו עוברים בחצר פתוחה, אחר כך בפטיו, ואז מטפסים במדרגות של בניין מקושט. בסלון חלון שנראה כמו לוחות הברית, חושף בפנינו את הכותל וכיפת הסלע. מהמרפסת בקומה שמעל, המראה מרשים עוד יותר. אני מרגיש שאם ייפול לי משהו מהיד, הוא עלול לגרום לתקרית בינלאומית. בקומה שמתחת לדירה של בן עוז גר בעבר גומה אגייר, אל האנרגיה הברזילאי-אמריקאי שיום אחד צץ במשק הישראלי, תרם הון במסגרות פילנטרופיות שונות, קנה את קבוצת הכדורגל של ביתר ירושלים ואת קבוצת הכדורסל של הפועל ירושלים, טען שפגש את גלעד שביט בשבי החמאס, הושפז באברבנל, יצא לשוט מול חופי פלורידה ונעלם אל מותו המשוער. גופתו לא נמצאה מעולם. גיא דמק, הגייר, איכשהו בן עוז בוחר לוקיישנים מלאים ברוחות רפאים של עשירי על, שלרגע קצר טלטלו את ישראל ונעלמו. אבל גם את הבית הירושלמי בן עוז בכלל רוצה למכור. נוף או לא נוף, הכל אצלו סיבוב נדלני. הוא רוצה עליו 18 מיליון דולר. אפשר להרוויח על הדירה הזאת 100,000 דולר לחודש רק מ-Airbnb. זה מקום שכל יהודי עשיר ירצה להיות בו. את רוני מנה עברתי כבר מזמן. הוא משתעל מהאשן שאני משאיר מאחוריי. אני מכיר אותו ואוהב אותו, הוא היה השראה עבורי, אבל הוא לא יודע להחמיא לי. הוא חושב שהוא הכי טוב. הוא חי באשליה. מבחינתו הוא גם גבר עם שיער מלא, עד כדי כך הוא אוהב את עצמו. הוא לא מבין שיש לו פאה, ובלילה הוא הולך לישון קרח. לטענת בן עוז, אני יותר עשיר מעידן אופר ושרי אריסון. הם מיליונרים מירושה, בלי לעבוד יום אחד בחיים. אני הגעתי להיות מיליונר מחובות. אבל רוב הזמן קבוצת ההתייחסות שלו אינה הטייקונים, אלא אנשים מהעולם שלו, כמו רוני מנה. כשאני בודק אם הוא לא מעדיף לברור את מילותיו יותר בזהירות, הוא ממהר להכריז, הכל לציטוט, אני לא סופר אף אחד, אני אשר בן עוז. כך לדוגמה את אופירה וברקו. אם ייתנו לי לשבת לידם, אני אוכל אותו בלי מלח. אני מחסל את אייל ברקוביץ' בדקה. במקרה שלו, הראש לא שייך לגוף. תן לו לבעוט בכדורים, אל תיתן לו לדבר. אני חייב לעצור את המופע שלו כדי להבין מאיפה הוא בא בכלל. הוא גדל בבית שאן כאשר עזרואל, הבן הצעיר ה-13 במספר, במשפחת דלת אמצעים. כשהיה בן 4 מת אביו, כשהיה בן 18 מתה אמו. לכן לא שירת בצבא והתחיל לעבוד. קיבלתי תעודת מאמן כדורסל, אימנתי במתנסים. הייתי עוזר רכז הספורט ואחראי על הספורט ביחידה לקידום נוער בעירייה. באמצע שנות ה-20 לחייו זיהה הזדמנות. אני רואה בעיתון ידיעה שגומה חסין קונה 500 יחידות דיור עם עורך דין יעקב ברדוגו ואומר לעצמי, זה בן דוד שלי. חסין, בן דודו של בן עוז, היה אחד האנשים החזקים בנמל אשדוד. העוזר האישי של מנהל ומי שהוגדר מנהל מוזיאון הנמל, מוסד שכלל לא היה קיים, ומקורבם של פוליטיקאים ואנשי שלטון מקומי ומפעל הפיס. אחר כך חסין הסתכסך עם ברדוגו, וריצה 18 חודשי מאסר על עבירות מס. לבן עוז זה לא מזיז. זה הפך לסטנדרט לאומי. אין אחד שלא נתפס היום על עבירות מס. בכל מקרה, בחזרה לעשור הקודם. בן עוז רואה שבן דודו תופר עסקאות, ויצרתי איתו קשר. הייתי העוזר האישי שלו. לא הייתה לי משרה בנמל, הוא עסקתי באופן בלתי פורמלי, אבל הייתי צמוד אליו. באותן שנים הוא היה האיש החזק ביותר במדינה, יותר מאלון חסן. יושב ראש ועד עובדי הנמל. הוא היה מנהל מוזיאון שלא היה קיים. אז תאמין לי, זה היה הרבה יותר קיצוני. הוא היה מקורב מאוד לעומרי שרון, ובאותה תקופה עומרי שרון ניהל את המדינה. אני ראיתי איך דברים מתנהלים, איך דברים קורים. לעומת מה שהיה אז, היום המדינה מנוהלת נהדר. היום כל אחד שומר על התחת שלו, אנשים יותר זהירים, יותר נשמרים. אז הכל היה, תן לי ואתן לך. זה ידוע, אני לא מגלה שום דבר חדש. לא הייתי חלק מזה, אבל אם הייתי רוצה לעשות כסף גדול, הייתי יכול לקחת חלק בכל הקומבינות האלה. אבל הקומבינה שלו הייתה אחרת. עדיין, אשר עזרואל, הוא חי באפולה והחזיק בעסק של פרסום על מגנטים, אלה של עצמאיים קטנים שמצמידים לנו לדלת. לא ברור לכמה בעלי עסקים הוא סיפק שירות, כן ברור ש-62 מהלקוחות שלו הוא הונה, בסכום כולל של 378,000 שקל. הקיצות קטנות, של פחות מ-2,000 שקל, וגם העלים מיסים בסך 443,000, לפי פסק הדין בעניינו. בן עוז מצידו טען וטוען שהפילו אותו בפח. העסקתי אישה שהייתה נשואה לאיש משטרה בכיר בבית שאן, ועשיתי טעות גדולה שפיטרתי אותה כי היא החליטה לנקום בי. כשקיבלתי 30 חודש, הודיתי לאלוהים שזה נגמר רק בזה, כי עם התסבוכת שלי איתה הייתי יכול לקבל יותר. ובגללה הונת האנשים, אני שואל. היא ניהלה לי את המשרד, היא הייתה גרפיקאית. היא גנבה לי את הציוד ולכן לא יכולתי לספק את העבודה. בית המשפט כאמור לא השתכנע, ונגזרו עליו 30 חודשי מאסר וכנס של 200,000 שקל. עם ילדיו נפרדה ממנו כשישב בכלא. וכשהשתחרר, אחרי 20 חודשים הוא היה אב פרוד, חסר כל, ועם חובות של 1.5 מיליון שקל שהצטברו עקב ההונאה וקריסת העסק. הוא אומר שאחותו סייעה לו להחזיר חלק מהחובות, ואת השאר החזיר בעצמו. השתחררתי מהכלא בלי גרוש. היו לי חובות לשלם, אחותי שכרה לי דירת חדר בפתח תקווה ונתנה לי 200 שקל, וזה כל מה שהיה לי. בן עוז עבד בעבודות זמניות בשכר זעום, ואז שוב נוצרה הזדמנות. חבר הציע לי לשבת במשרד במגדל משה אביב. זה היה משרד של חברה בינלאומית שהחבר עבד בה, אבל הוא היה ריק רוב הזמן, והמשרד הזה ישב בתוך המשרד של מרק פרידמן. תכף נחזור אליו. החבר אמר לי, בוא תהנה מהחדר, מהנוף. יש שם ספה, תוכל לישון שם בסופי שבוע. במשך השבוע אסור היה לי לישון שם כי הייתי תחת קצין מבחן והתחייבתי לישון בדירה בפתח תקווה כחלק מההסדר של שחרור מוקדם. אבל הגעתי למשרד וראיתי מציאות אחרת של אנשים שעושים עסקים. החלטתי שאני רוצה לעסוק בנדלן. למה נדלן? הגעתי לזה במקרה. כי אנשים סביבי התעניינו בתחום. הכרתי קבלני שיפוץ ועוד משקיעים ואנשים שחיפשו לעשות עסקאות. הבנתי ששם הכסף הגדול. וזה התחיל לרגש אותי, וידעתי שאני לא רוצה להיות שכיר. לא חששת שאנשים לא ירצו לעבוד עם אסיר משוחרר? ידעתי שיש לי יכולת דיבור ואת הקשרים עם גומא חסין. ואם יש לך את הקשרים האלה, לא משנה שישבת בבית כלא. והדבר שאני הכי טוב בו זה לדבר. לשכנע אנשים, לשווק להם פרויקטים. לגרום להם להאמין שהם הולכים להרוויח. ויש לי אומץ לדרוש כסף ואחוזים בעסקאות שבהן אף אחד אחר לא היה דורש את זה. גם כשלא היה לי שקל, ידעתי לבוא לבני אדם ולתת להם את ההרגשה שאני בן אדם עם הרבה מאוד כסף, ושמגיע לי לקבל סכומים שאנשים אחרים לא היו מעזים לבקש מתיווך נדלן או מעסקי קבלנות. מההתחלה אמרתי שלי יש את הקשרים ואני יכול לעשות הכל, גם כשלא בדיוק היה לי. אז הוא התחיל לשבת במשרד, וגם בארומה. ובארומה יש עובד אחד שמציע לי קפה בלי לעמוד בתור. הוא כל הזמן שואל אותי אם יש לי עבודה בשבילו. לבחור קראו יוחאי בולקיש. בשלב הזה הוא עוצר. אנחנו יושבים בחדר ישיבות מפואר באותו המגדל, ששייך למשרד הפטנטים של עורך הדין דוקטור מרק פרידמן, ובן עוז מבקש מאורן, עוזרו, להזמין את יוחאי. כיום מנכ"ל החברה שלו, עוז פלטינום. יוחאי ואני היינו נוסעים יחד במוניות שירות לפתח תקווה. הוא מספר כשבולקיש מגיע ומאשר את הדברים. כן, הוא צודק, ככה הכל התחיל. בן עוז מהסה אותו. שב דקה בשקט, תן לי לדבר. במונית שירות לפתח תקווה אמרתי לו שאם הוא רוצה לעבוד איתי, הוא צריך לקנות רכב ולקחת הלוואה של 30,000 שקל מהבנק ולתת לי. וזה מה שהוא עשה. הוא קנה רנו פלואנס. בכל יום היה מסיע אותי לארומה והתחלנו לעשות עסקים. בהתחלה עסקאות קטנות. יצרתי קשרים בין אנשים שרצו למכור עסקים לקונים. נגיד, קבלן אפר שרצה למכור את העסק שלו, מצאתי לו קונה ולקחתי עמלה של 30,000 שקל. אחר כך עשיתי עוד כמה עסקאות קרקע קטנות, שמהן הרווחתי עוד 300,000 שקל. בדרך לעסקאות הקטנות, עזרואל נהפך לבן עוז. אחרי התייעצות עם רב שטען שעוז משקף את האופי של אשר, ורציתי לשנות את הקרמה ואת הדימוי השלילי שלי, לדבריו. אחרי כמה חודשים, מספר בן עוז, פניתי למרק וביקשתי אישור להצטלם עם הנוף, וכך נוצר הקשר בינינו. לפרידמן דוקטורט בהנדסה כימית מפרינסטון. לאחר מכן פנה למשפטים והתמחה בפטנטים. כשעלה לישראל, פתח כאן משרד בתחום, שנחשב אחד המובילים בישראל, ומייצג בין השאר את צ'קפוינט, רפאל ודוב מורן. חלק מרווחיו פרידמן משקיע בנדלן. ולדברי פרידמן עצמו הוא מחזיק במאות נכסים, קרקעות ומשרדים. במקביל הוא שותף לא רשמי כהגדרתו של בן עוז. בן עוז מוביל את פרידמן לעסקאות נדלן, פרידמן מגבה אותו כלכלית, בן עוז מביא לקוחות למשרד הפטנטים וגוזר עמלה קטנה, או מוכר לפרידמן רעיון לעסקה בחול וכך הלאה ביחסי תן וכך. אני פוגש את פרידמן בביתו הצנוע ברעננה. יום אחד אשר הופיע. זה לא היה משהו מתוכנן, הוא פשוט נכנס, ביקש להצטלם במשרד. האמת היא שכבר בפגישה הראשונה היה בינינו קליק, אבל לא התרשמתי ממנו. הוא מיד מכר את עצמו. אני נפגש עם מנכלים, עשיתי ועשיתי ועשיתי. רק עם הזמן הבנתי שיש לו יכולות. היכולת העיקרית שלו היא שהוא בעיקר מקושר באופן בלתי רגיל. אני לא מכיר בארץ אדם אחד יותר מקושר ממנו. תוך שני טלפונים הוא יכול להשיג לך פגישה עם ראש הממשלה או עם הפקיד הכי זוטר במטולה. ויש לו יכולות בין אישיות מדהימות. אני הולך למסיבת קוקטייל, מדבר עם כמה אנשים, אבל הוא חי מזה. הוא יכול להיכנס לחדר מלא אנשים שלא הכיר, ובתוך 5 דקות כולם חברים שלו וכולם סחבקים איתו. אני לא יודע איך הוא עושה את זה. אני לא מבין, אבל הוא עושה את זה. אני רואה את זה שוב ושוב. הוא לא איש של פרטים, לא אדם שישב ויעשה אקסלים, והוא כל שבוע מפתיע מחדש. אין לי מושג איך זה עובד בינינו, אולי דווקא כי אנחנו כל כך שונים. כן, אתה גר בבית צנוע ותראה אותו, נוסע במרצדס וחי בדירות פאר. אני קורא למכונית שלו מכונית של סרסור. ככה זה נראה. רק חסר שיחליף את הריפוד לוורוד. האמת היא שממש לא נוח לי לשבת בה. יש לו גם שעונים ותכשיטים ששווים מיליוני דולרים. אנחנו פשוט שונים, אבל חברים ממש טובים. וכן, אנחנו שותפים. אמנם לא פורמליים, אבל לא רק בנדלן, גם במשרד הפטנטים. זה עובד כך. הוא מביא נגיד 100 רעיונות, מתוכם אני בוחר 2. העסקה הראשונה שבן עוז הביא לפרידמן הגיעה דרך משה לוי. הבן של דוד לוי וחבר ילדות של בן עוז. אני זוכר אותו עוד כילד דומיננטי בשכונה, אומר לוי. הוא סיפר לי על קרקעות שעומדות למחירה בפארקה הייטק באשדוד, משחזר בן עוז. באתי למרק ואמרתי לו שאני מביא לו עסקה ב-2.1 מיליון שקל, שהוא יוכל למכור ב-3.5 מיליון בתוך שנה, לכל היותר 2. וכך היה. וזו השיטה של בן עוז. לעתים הוא משקיע בעסקאות מכספו, אבל ברוב המקרים הוא בעצם מתווך. מחבר בין אנשים שמוכרים קרקעות בזול, לקונים עם כסף זמין, שאחר כך מוכרים את הקרקע ביוקר, אבל בשיטת האופציה. חלק מהתשלום נעשה עם חתימת העסקה, השאר רק אחרי תכנון ושיווק הפרויקט, לעתים רק בתום המחירה. אם הפרויקט נכשל, המקדמה נשארת אצל בעל הקרקע. אם הפרויקט הושלם בהצלחה, בעל הקרקע זוכה לתשלום גבוה מזה שהיה מקבל תמורת הקרקע בלבד. בן עוז מסביר שכך הוא מכפיל את מחיר הקרקע המקורי וגוזר קופון נאה. רוב המתווכים מפחדים לעבוד ככה. הם רוצים את הכסף מהר. אבל אני יודע לזהות אנשים שלחוצים על כסף ורוצים למכור, ואנשים שאין להם כסף ורוצים לפתח פרויקטים. ויש לי את מרק ועוד בעלי הון שפועלים כסוג של בנק. אני קונה בזול, נגיד ב-2 מיליון שקל לדונם, ומוכר ב-3.5-4 מיליון. העסקה באשדוד חיברה את בן עוז ליחיאל אבו, בעל קרקעות גדול מאוד בעיר, ומי שהחזיק באדמה המדוברת בפארק ההייטק. אבו הבטיח לו שאם יצליח למכור את השטח, הוא יקבל עמלה של 1,700,000 שקל. את העסקה הם חתמו על מפית. אבל כשבאתי לדרוש את הכסף, הוא אמר לי, מי אתה? אני לא מכיר אותך. בסוף, במקום 1,700,000, הוא שילם לי 1.5 מיליון. והפכנו לחברים הכי טובים. היום אני האיש שצריכים לפנות אליו כדי לקנות מיחיאל אבו. משם הכל התגלגל. עסקאות אופציה ברעננה, בגוש הגדול, בבניין טויוטה. עכשיו הוא גם עובד על משהו באסיה. בין הפגישות שלנו הוא עדכן שקנה, הפעם מכספו, גם מלון בטבריה. החליט להיכנס לעסקי המלונאות. כשמציעים לי עסקה קטנה אני לא מסכים. כי לעבוד על עסקה קטנה ועל עסקה גדולה זה בדיוק אותו זמן. זאת הפילוסופיה שלי. תשקיע את הזמן שלך רק בעסקאות גדולות ותרוויח הרבה כסף. אני חבר של מיליארדרים ואנשים תכונים, אין לי זמן לקטנים. למה צריך את התיווך שלך? אפשר לעקוף אותך בקלות. היו כמה שניסו לעשות את זה. למשל יוסי ויליגר, הבעלים של ויליפוד, שניסה להגיע למרק ולקנות איתו כמה קרקעות באשדוד בלעדיי. כששמעתי את זה, רצתי מיד למשרד של מרק, תפסתי את יוסי ואמרתי לו, קום, קח את הרגליים שלך ועוף החוצה. אחר כך הוא התקשר אליי ואמר לי, מה אתה רוצה? אמרתי לו שאותי לא עוקפים. אני לא פרייר. נשארנו חברים אבל אני לא סומך עליו. אותו דבר קרה גם עם הקבלן דודי אפל שניסה ללכת מאחורי הגב שלי. מאחורי הגב שלי לא הולכים. אני לא עושה חשבון. אני לא אצא פרייר. אנשים צריכים להבין את זה. מחיר למשתכן מורידה את רמת החיים באזורים כמו רעננה. את הדבר הזה צריך לעשות בפריפריה, לא במקומות יקרים. זה יוצר שכונת מצוקה ליד שכונת יוקרה, עוד אור עקיבא ליד קיסריה. אתה רוצה סלאמס? שים אותם באיזה פינה, בני בניין אחד ענקי, שים ליד רכבת, וזהו. ככה תוריד את מחירי הנדלן. איך זה מוריד את רמת החיים? יש לך שכונה שבה מוכרים בתים ב2.5 מיליון שקל, ויש אנשים שחסכו כסף ועובדים קשה ורוצים לגור ברמת חיים גבוהה, רוצים לחנך את הילדים שלהם שיגורו ליד אנשים ברמה כלכלית כמו שלהם. ואז באה המדינה ומוכרת לכל מיני עניים דירות ב-750 אלף שקל ליד הבתים ב2.5 מיליון. מה אתה עושה? אתה בעצם מוריד את ערך הנכס של האנשים שקנו ב2.5. נדלן מבחינתו של בן עוז זה בסופו של דבר לקנות בזול ולמכור ביוקר. לא מחיר למשתכן, גם לא תמ"א 38. אני נגד התמ"אות כי אני בא מבית שאן. אם תהיה רעידת אדמה בארץ, זה יקרה בבית שאן, לא באף מקום אחר. תמ"א נועדה לעזור במקרה של רעידת אדמה. לא כדי לתת אופציה לכל אחד שיש לו שתי חתימות ו-5,000 שקל, והוא קורא לעצמו יזם. הדבר הזה רק גורם לכך שכל מיני נוכלים מרמים דיירים ובונים חרה של עבודה. אם תהיה רעידת אדמה מחר בבוקר, שום דבר ממה שבנוי לא יעזור. הם נוכלים ולא מעניין אותם רעידות אדמה. שים לב שבפריפריה האמיתית אין תאמות. אבל רוב הזמן לא אכפת לו מכלום, חוץ מהכסף. חשוב לי לציין שאין לי דעות פוליטיות. לא אכפת לי אם בן אדם הוא שמאל או ימין. אני אוהב את כולם. אני איש של אנשים. אבל עם כל הצניעות, אני האיש היחיד שיכול להפיל את ביבי. סליחה על השיגעון. כשאני באתי לעולם העסקים אמרתי, אני אהיה מספר אחת. אף אחד לא האמין לי. לפני כמה זמן עשיתי סיאנס לאימא שלי. סיפרתי לה שנהפכתי לאדם עשיר מאוד. אז היא ענתה לי, הוא צוחק. זה היה בהומור, אבל בוא נהיה דקה רציניים. אני אומר לך, אף אחד לא האמין לי. ראש ממשלה זה אדם שיכול לחבר את כל הקצוות. ואם אני יכול לחבר את כל הקצוות בתחום שאני נגעתי בו, שזה תחום הרבה יותר קשה מפוליטיקה, אז אחד כמוני יכול גם לנהל את המדינה הזאת בקלות. חשבתי לקנות את הפועל תל אביב, הייתי במסע ומתן עם הפועל פתח תקווה. את הפועל תל אביב הציעו לי כמה פעמים. אני לא עושה את זה בשביל פרסום, לא מחפש פרסום, אלא רוצה לתת השראה לאנשים שהיו כמוני אסירים והתחילו מאפס. רוצה לתת להם תחושה שאפשר להצליח. מה פרסום יביא לי? בחורות יש לי, מלא כסף גם יש לי, מכונית טובה יש לי. למה שאני ארצה פרסום? בכדורגל מפסידים כסף. למה להפסיד כסף? אם יש לך אחד כזה כמו ערן זהבי, אז אתה מפסיד כסף. וחוץ מזה, אני רוצה קבוצת כדורגל בשביל הכיף שלי. אני שוקל את זה ממש ברצינות. אבל באמת הדבר שאני הכי רוצה לעשות עכשיו, זה שיתנו לי לעשות הרצאות בבית כלא. כי אחרי הכל, צריכים להבין שגם מלמטה אפשר להצליח. אם לא הייתי נכנס לכלא, הייתי נשאר לגור בבית שאן ונשוי לאישה שאיתה לא הסתדרתי, והחיים שלי לא היו מקבלים את התפנית המדהימה הזאת. השטף סוף סוף נקטע. כי סגן מנהל סניף הבנק שלו התקשר. בן עוז אומר לו שיקפוץ לסניף עוד מעט, ומורה לסגן המנהל לצאת לדבר איתו במרצדס. אתה מבין? הוא אומר לי אחרי השיחה. כשהשתחררתי מבית הסוהר, מי שהיה אז מנהל הסניף לא הסכים לפתוח לי חשבון בבנק. היום, סגן המנהל רץ ויוצא מהבנק כדי לדבר איתי במרצדס שלי. דאבל בוי, כתבתו של ארי ליבסקר, מתוך מוסף כלכליסט. נובמבר 2019. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. קורא, אמיר אשר, עריכה טכנית, רועי ברינה.
מכירים מישהו המתקשה בראייה או בקריאה? ספרו לו כי בספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה זמינים עבורו ספרים מוקלטים חינם. פרטים באתר הספרייה או כוכבית 3452.